קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. פרשת וישב היא פרשה שעוסקת בענייני חלומות. גם פתיחתה של הפרשה וגם סופה של הפרשה עוסקת בחלומות. אבל הבדל גדול בין החלומות הללו של ראשית הפרשה לחלומות של סופה. גם בתחילת הפרשה הבאה, פרשת מקץ, נמצא חלומות. ואכן נייחד את דברינו הפעם לליבון עניין החלומות. חלום באופן בסיסי, כך מבינים גם היום, הוא השתקפות כלשהי של המציאות. ואכן יש בחלום איזושהי השתקפות של מציאות קיימת, מציאות מתמשכת שקיימת לאורך זמן. אבל החלומות שבאים והם גם הופכים להיות לאיזושהי השפעה משמעותית, כבין מה שאומר פרעו, ותיפעם רוחו. דהיינו, החלום מביע איזושהי חוויה עמוקה, יוצרת איזושהי הד עמוק באישיותו של האדם. זה לא חלום כזה שחולף, שחלמנו ועבר מן העולם, זהו חלום משמעותי ש... חז"ל מדברים עליו בהקשר של תענית חלום, שהוא נוגע לליבו של האיש החולם, שזה לא איזה משהו חלופי, אלא משהו שמותיר עקבות בנשמה, באישיות. עניינם של החלומות שבפרשתנו הם חלומות מן הסוג הזה. אף אחד מן החולמים לא עבר על החלום הזה לסדר היום, וראה בו איזושהי אמירה פנימית, איזו אמירה רוחנית, אמירה שאיתות מלמעלה. כך נתפסו כל החלומות הללו, גם חלומותיו של יוסף בני עצמו, גם חלומותיו, חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים, וגם חלומותיו של פרעו בתחילת הפרשה הבאה. הייתה פה מעין אחד ששישים בנבואה, כפי שחזל מגדירים אופציה של חלום. זה לא אומר שכל הפרטים בהכרח התקיימו, לא בהכרח תמיד שאין בר בצד התבן, אבל באיזשהו מקום יש באמירת החלום או לחלום אמירה. ההנחה הנוספת היא שמלבד שבעל החלומות רוצה לאותת לחולם החלום איזושהי אמירה באמצעות החלום, יש פה גם משהו של השתקפות המציאות. והדבר הזה איננו עומד בסתירה, כי גם אמירה היא בהקשר למציאות קיימת, למציאות מתמשכת. למציאות שמתרחשת, ויש פה איזושהי הכוונה, איזשהו כיוון דרך ביחס להתנהלות, ביחס להתרחשות. ובהקשר זה, אני רוצה להבין את שלושת החלומות גם יחד. כפי שכבר הזכרנו בהזדמנות הקודמת ששוחחנו על לידת הבנים, לידתו של יוסף לא הייתה דבר של מה בכך. יוסף כבר בראשית יצירתו היה בו פן של ייחודיות. שהרי אמו, שהייתה האישה העיקרית של יעקב אבינו, לא ילדה והייתה עקרה. במשך שנים מספר, ונוכח לידתה הקבועה והמתמשכת של אחותה, הדבר יצר מתח גדול בבית וכאב גם אצל רחל, גם אצל יעקב. וכאשר היא סוף סוף הרתה, הרי אין ספק שהשמחה הייתה רבה. ולידתו של יוסף, מלבד היותו הבן הבכור של האישה האהובה, היה בו גם פן של כמיהה גדולה, הוא נולד אחרי זמן רב. הוא גם היה אחרון הבנים שנולד בבית לבן לפני שבית יעקב עזב את לבן ונע חזרה לארץ ישראל, אל ארץ מגורי אביו. הדבר הזה יצר איזושהי הילה של יחס מיוחד אל יוסף לאורך כל הדרך, כבר בראשית לידתו. גם הכמיהה, יוסף השם לי בן אחר, אסף אלוהים את חרפתי, כל אלה ביטאו במידה רבה את התחושות שליוו את לידתו של יוסף. הדבר הזה, כפי שהזכרנו, הביא ליחס מיוחד לאורך כל הדרך, והוא בא ביתר שאת כאשר המפגש שיוסף היה בערך בן שש מול עשיו, כאשר יעקב אבינו סידר את הבנים לקראת ואת הנשים לקראת המפגש עם עשיו, ואז הכתוב מדגיש לנו שהוא מסדר אותם באופן כזה שיוסף ורחל היו אחרונים. זאת הייתה אמירה מאוד גדולה, ולא ניכנס כרגע מה היה הסדר המדויק, אבל הצוותם של הנשים האחרות והבנים האחרים בקדמת המפגש, ואילו את רחל ויוסף אחרונים, הדבר הזה בהחלט היה ביטוי לשמירה מיוחדת שרצה יעקב אבינו לשמור על אלה. הייתה פה אמירה קשה, במידה מסוימת בוטה, ביחס למשקלו של יוסף, ביחס לבנים האחרים. ואין ספק שאת התחושות הקשות הללו בשעה של פחד גדול, פחד מוות שאחז בבית יעקב לקראת המפגש עם עשיו, את החוויה הקשה הזאת הם הפנימו, והדבר הזה הותיר את רשומו. הדברים הללו קיבלו כמובן גם התייחסות של המשך בכתונת הפסים. העובדה שישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים, הביאה למתח עוד יותר גדול. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, ויסנאו אותו ולא יכרו דברו לשלום. אין ספק שהמעשה הזה הגביר ביתר שאת את המתח ואת החשש מפני המציאות הקשה העתידית, מפני המתח הגדול ההולך וגובר בין יוסף לבין אחיו, בין יוסף לשאר בניו של יעקב. והחלום שהוא חולם, שבו אין ויכוח, לא צריך פותר חלומות מומחה, כולם הבינו מה המשמעות, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתכוון על אלומתי. האחים מביאים מיד את המשמעות, לא צריך מבאר ומפרש, על נוכח המציאות המתמשכת, ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. אין ספק שהתוצאה של האמירה הזאת, שיש לה גם גיבוי של חלום, ויוסיפו עוצנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. על דבריו שנאמרים כאן ולאורך כל הדרך. בלבד החלום שבעצם אומר ומשקף את המציאות שמתמשכת, זה זמן. ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש וירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, ויספר אל אביו ואל אחיו. כולם הבינו מה הכוונה. הוא מספר, ויגער בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ובכן, אין צורך לפרש חלום. זה חלום שמשקף מציאות מתמשכת מיום לידתו של יוסף ועד היום הזה. ואכן, התוצאה היא ויקנו ואחיו, ואביו שמר את הדבר. אין ספק שהפרשה של מכירתו בהמשך וההתנכלות והרצון לפגוע בו עד כדי כך שהשנאה הביאה אותם לכלל מצב של אפילו לכוון הכן או נפש. והוויכוח הפנימי איך יאגגו בו, האם בקום ועשה, בשב ואל תעשה, האם לכו ונרגנו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רע חלטו, ונראה מה יהיו חלומותיו. שוב, החלומות הללו שמשקפים בעצם מציאות מתמשכת, לאן העניין הזה יוביל, האם הדברים הללו יהיו רציניים? ראובן ויהודה, כל אחד מציע את הצעתו שלו, ובסופו של דבר, הם לא ממיתים אותו בהשלחתו לבור ובהסתלקותם, אלא מתנערים ממנו, מוכרים אותו, והוא מתגלגל למצרים. ובכך הם לא ידעו לאן הוא התגלגל, מכרו אותו, התגלגל לאן שהתגלגל, ובלבד שהוא לא יטייל בינינו, וימשיך להבעיר את בערת הקנאה והשנאה בתוכנו, בתוך הבית פנימה, שלא יחלום לנו פה, ושלא ישמיע לנו בהתנהלותו, ושכתונת הפסים הזאת תיעלם לנו מן העיניים, ולא בכדי כתונת הפסים, אותה הם מפשיטים, היא נסו או ביטוי סמל הזעם ביחס אליו, ואותה הם טובלים בדם, ואותה הם שולחים אל אביהם הקרנה, הקטונת בנך היא אם לא. כאן אנחנו מוצאים באמת מציאות שמבטאת את כל המציאות הארוכה. זאת מציאות של חלום שמשקף מציאות. כאן לא היינו צריכים פרשנים שיסבירו במה מדובר, כולם הבינו הבנה ברורה וטובה לאן הדברים מתגלגלים ומה משמעותם. זהו פרק ראשון של חלומות. חלומות שבהם אנחנו מוצאים הבנה ברורה של מציאות המשתקפת בחלום. יש פרק נוסף, הפרק של סוף הפרשה. פרשה שבה אחריה היא פרשה שבה אנחנו מוצאים חלומות של אנשים היושבים בבית הסוהר. האנשים שיושבים בבית הסוהר ודאי יש להם חלומות. חלומות של שחרור, חלומות למצוא את עצמם חופשיים ומשוחררים. ובלי להיכנס כרגע מה הסיבה שהביאה כל אחד מן החולמים אל בית הסוהר, כל אחד וסיפורו שלו, כל אחד והסיטואציה שהביאה אותו אל המצב של כליאה, כליאה שוודאי איננה נעימה בשום מצב ובשום דור, ודאי בעת האי. והנה כי כן, כל אחד שמצאו בכלא חולם על היום שבו הוא ישתחרר. גם ליוסף היו חלומות כאלה, אבל הוא לא חלם, לפחות לא מצאנו בכתובים עניין של חלום. השרים שהיו איתו כן חלמו. והכתוב מספר לנו על הסיבה בהמשך למה הם חולמים ולמה דווקא אז. הכתוב מספר לנו בסופה של הפרשה שאנחנו ניצבים בפני אירוע מיוחד. והיא ביום השלישי לכל החלומות ולכל הפתרונות שתכף נעסוק בהם, יום הולדת את פרעה. ויש משתה לכל עבדיו. ובכן, יום הולדת במדינה טוטליטרית של שלטון עריצים, יום ההולדת הוא יום הולדת של המלך, הוא יום מיוחד. זה יום שבו יש ג'סטות, זה יום שבו מעניקים חנינות, זהו יום שבו המלך גומל לאנשים שונים כפי רצונו, והוא מחלק חנינות, ובעצם אם מתקרב היום הזה, התאריך הזה, נוצרת סיטואציה שבה יש תקווה, יש רצון למצב חדש, יש חלום להשתחרר. והחלום הזה איננו חלום באספמיה, יש לו על מה שיסמוך, שהרי בשנים קודמות תמיד המלך ביום ההולדת מחלק כל מיני הטבות, עושה כל מיני מעשים שבעת ים הוא גם מבטא את שמחתו וכונן חנינות וכו'. זאת סיבת הציפייה מדוע היא גדלה, מה הביא לכך שכל אדם שנמצא בכלא חולם, אבל עכשיו החלומות פרצו בעוצמה מיוחדת. ואכן הכתוב מספר לנו שהם שם והם עם יוסף. אינני יודע כמה זמן הם היו, יוסף בסך הכל היה בכלא כ-10 שנים, כנראה טיפה יותר. אינני יודע כמה זמן הם היו, אינני יודע מתי מצטרפו עליו. בכל אופן הם נמצאים יחד עם יוסף והם חולמים חלום, חלום שמסעיר אותם, כפי שכבר הסברנו קודם, חלום שגם הוא משקף מציאות, אלא שהפעם הפתרון איננו כל כך שקוף וברור כפי שהיה קודם, כפי שהיה בחלומותיו של יוסף כמשהו כמו 12 שנה קודם, שיוסף היה בן 17, עכשיו הוא בן 28, משהו מן המרחב הזמן הזה, כי שנתיים לאחר מכן הוא בן 30 והוא עוזב את הכלא, כפי שנקרא בפרשה הבאה. הנה כאן החלומות הם עמומים יותר. הנה הכתוב מספר לנו שהם קמים בבוקר נפעמים, הנם זועפים, שוב השפעה מסיבית של החלום, והם אינם עוברים על הדברים לסדר היום. והנה הם אומרים בפסוק ח' ואמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. פה הם צריכים כבר פתרון. הם חלמו בסמלים שאינם יכלו כל כך להסביר אותם. ויאמר אליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. כן, יוסף בצדקותו איננו מייחס לעצמו יכולות, הוא מקשר את הכל לשם שמיים. והנה היא מספר לו שר המשקים את חלומו, בחלומי והנה גפן לפניי, ובגפן 3 שריגים, היא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשקלותי הענבים. וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים ואסחט אותם אל כוס פרעו, ותן את הכוס על כף פרעו. כן, הסיפור פה הוא פשוט. שר המשקים, זה היה גם עניינו, והוא מכין משקה למלך, הוא רואה את עצמו מטפל בגפן, ביין המשובח, שהוא מכין את הכל פה עניין של פריחה, מציאות של השקלות בשלים, מציאות של כוס פרעו בידי, הוא לוקח את הענבים, סוחט אותם, הוא מגיש אותם אל כף פרעו. יוסף מבין את הדברים ואומר, הנה כי כן, שלושת הימים, השריגים שלושת ימים הם. בעוד 3 ימים נישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך. הנה כי כן, בחלום הזה, וכבר אמרנו קודם, אנחנו נמצאים 3 ימים לפני יום הולדת פרעה. אותם 3 ימים שבהם יש ציפיות שמתגברות בקרב האסירים לחנינה. במיוחד אותם מנהיגים שסרחו, ומקווים שאולי בעת רצון של שמחת יום ההולדת, יעברו להם ויוותרו להם על סרחונם. ואכן הוא אומר לו, בעוד 3 ימים יישא פרעה את ראשך וישיבך על קניך. לשאת את ראשך, דהיינו לרומם אותך, נשאו את ראש בני ישראל, לשאת ראש זה להרים ראש, וישיבך על קניך, ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר ראית משקהו. והנה כאשר שומע גם שר הרופאים כי טוב פתר, דהיינו לא רק שהוא פתר פתרון טוב במובן הזה שהתוחלת היא טובה, אלא הוא פתר גם פתרון במובן הזה שהוא מתיישב על הדעת, שהפתרון גם מתיישב, כי הרבה פעמים אדם חולם חלום ואומרים לו כל מיני הסברים, אבל הוא אומר, ההסבר הזה לא מתיישב לי, אני לא כל כך מבין, זה לא נוגע. מישהו אחר מציע לו משהו, אומר, עכשיו אני ראה לי שקלטת על האמת. זה לא משהו לוגי, זה משהו פנימי, זה איזו אינטואיציה פנימית שאומרת, ההסבר הזה נראה לי שהוא קולע למטרה, הוא נוגע בדברים, הוא נוגע במהות של החלום, הדברים, סערת הנפש מתיישבת לי בהסבר הזה. מצד שני, כשאומרים איזה הסבר שהוא איננו יעיל ואיננו משיב נפש, כי הוא, אני לא יודע להסביר לך בשכל למה, אבל זה לא מביא מנוחה לנפש. הרי זה לא טוב פתר, גם אם הפתרון הוא טוב, אבל הוא לא משקף נאמנה ולא משקיט את הנפש. פה שני הדברים גם יחד, כי טוב פתר גם במובן של פתרון עם אופק חיובי, אופק טוב של השיב את קנו על ראש, את מקומו, ומצד שני יש גם את החלק האחר, טוב פתר במובן שהדברים התיישבו על הנפש. ואז הוא נחלץ ופונה אל יוסף ואומר, אף אני בחלומי והנה שלושה סלי חורי על ראשי. ובכן הוא רואה שלושה סלים על הראש, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. הנה פה הוא רואה את הסל על הראש. הוא לא רואה את אותו מגיש לפרעו את הסל. את דברי המאפה הוא שר האופים, אבל דברי המאפה נאכלים מעל ראשו. דברי המאפה נאכלים על ידי האוף שנמצא מעל הראש. הוא נוגס בו מלמעלה. הוא לא חוזר ומגיש את דברי המאפה לפני המלך. יש פה באמת סיטואציה שונה. באיזשהו מקום, נכון שזו חוכמה שלנו לאחר מעשה, אנחנו יודעים גם איך הדברים נפטרו, חוכמתו של יוסף בפתרון החלומות היה להיות מסוגל לראות את הדקויות הללו טרם ההתרחשות. אנחנו היום כחכמים לאחר מעשה יודעים איך הדברים גם הסתיימו, יכולים להגיד, הדברים היו שקופים. החוכמה היא לראות את הדברים הללו ואת הנועזות הזאת לפתור אותם באופנים כל כך מובהקים, עם שוני כל כך גדול, ולדעת לקלוע אל המטרה. זה באמת הפתרון, וזאת אומנותו של יוסף, שהיא הפכה להיות שם דבר בפיהם בהמשך. אבל בהחלט האופי של החלומות שונה. הנה כאן האוף שמנקר את ראשו. אנחנו מכירים תופעות שבהם לצערנו אנשים הולכים לאיבוד ולא מוצאים אותם במדבר, ואז מזהים את מקום הגבייה שמושלכת אי שם באמצעות עופות שמעופפים, עופות טרף, שמנקרים, שיורדים לעבר האוכל ומנקרים את הראש, שמנקרים שם את הגבייה. בהחלט יש פה סיטואציה שונה. הוא איננו מגיש, הסל הוא על הראש, והאוף אוכל ולא המלך. והאוף האוכל מעל האדם הוא בעצם איתות לא טוב. זהו סמל לא טוב. זאת מציאות שמאותתת למוות, שמאותתת לכישלון. הוא לא חוזר למציאותו הראשונה, אלא דווקא המוות הוא זה שמקיף אותו ואופף אותו. ועל כן ויען יוסף ויומר, זה פתרונו. שלושת הסלים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, אותם ימים של יום הולדת, עיסה פרעו את ראשך מעליך. הנה גם פה נשיאת ראש. אבל נשיאת הראש פה זה לא לרומם את הראש, אלא פשוט להוריד לו את הראש. לא להרים את ראשו, דיינו שהוא יזדקף מחדש, אלא שהוא פשוט יסיר את ראשו מעליו ותלה אותך על עץ. ואכל לעוף את בשרך מעליך. הנה כי כן, הפתרונות הללו הם שונים. אני חושב שגם פה אפשר להגיד, גם פה כי טוב פתר, כי טוב במובן שהוא קלע אל האמת. חש כנראה שר האופים, אולי לא במקרה, הוא המתין לראות קודם איך הפתרון של השני יבוא. השני היה יותר חופשי, שר המשקיעים, להציג את פתרונו, כי החוויה הייתה יותר אופטימית. גם התחושה שלו הפנימית הייתה יותר אופטימית. נכון, הוא לא ידע להסביר את הדברים, לצורך זה הוא נצרח לפרשנותו של פותר החלומות יוסף. אבל הייתה לו תחושה יותר חיובית, לכן הוא גם העז לפרוס את החלום לפני כן. שר האופים שראה את הפתרון שפתר יוסף לחברו, הוא חש אולי, הנה, אולי יש פה סיכוי לטובה, והוא התנחם בטובתו של זולתו. אבל לא כך הנתונים שהוא הביא לפני יוסף, ולא כך הפתרון. יוסף איננו ממציא דברים, הוא פותר נתונים קיימים, והוא פותר את הדברים לגופם. זאת השתקפות של המציאות, כפי שהיא עלתה בחלומותיהם של האנשים. גם פה ייתכן, אינני יודע בדיוק מה היה הרקע של כל אירוע ואירוע, אבל כנראה שכל אחד חש לאן מובילים האירועים באיזה מין תחושה פנימית, באיזו אינטואיציה פנימית, והחלומות גם הם שיקפו את הרצון הפנימי להשתחרר ולצאת מן הכלא, אלא שכל אחד הוביל את פתרון חלומו לכיוון אחר. והסיפור, וזה מה שכתוב, איש כפתרון חלומו, כן, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו. היינו כבר, הפתרון היה מונח בחלום. הם כבר חשו אולי באינטואיציה פנימית לאן הדברים באו, ולכן מי שחש את הפתרון החיובי יותר, העז יותר מזולתו. כך הם פני הדברים פה, ואכן זה מה שקרה. והיא ביום השלישי יום הולדת את פרו, ויעש משתה לכל עבדיו, ועשה את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים לתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על משקהו, ויתן הכוס על כף פרעו, וצר אופים תלה, כאשר פתר להם יוסף. הנה כי כן, פתרונו של יוסף היה פשוט הסתכלות בחלום, וכשאנחנו מתבוננים בו ככה במבט מפוקח, ובהבנה ממש בסיסית, דומני שהפתרון די מונח לפתח הדברים, ולא במקרה, כפי שאמרנו קודם, הכתוב כבר מעיד, ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו. היינו, הם כבר ידעו את פתרון החלום, היה להם איזו תחושה פנימית לאן פני הדברים, וזאת בעצם הייתה סערת הנפש, אלא שכל אחד הלך איתה לכיוון אחר. היכולת הזאת לפתור חלומות או להבין דברים, עשתה רושם רב. בכלל בעולם העתיק, הנושא הזה של חדירה לפנימיות הנפש, תפסה מקום עוד יותר נכבד מאשר בימינו שלנו. גם היום יש לזה משקל, אבל אז היה עוד יותר רציני, נסע גם אופי מגי ואלוהי במידה מסוימת, ואין ספק שהכישרון הזה של יוסף היה לו גם איזשהו גורם מזרז בהוצאתו שלו החוצה מתוך הכלא. שהרי שנתיים ימים מאוחר יותר גם פרעו חולם, וגם פה מצאנו שני חלומות, הפעם לא של אנשים שונים, אלא של אותו איש. מעניין הוא שגם יוסף חלם שני חלומות, והם היו זהים, הם היו דומים, וכולם הבינו פעמיים ללא צורך לפתרון את משמעות העניין. גם בסיפורם של שר האופים ושר המשקים היו שני חלומות, גם אצל פרעו היו שני חלומות. היו פה שני חלומות שבעצם בישרו את אותו דבר. שהרי ככן אנחנו מוצאים פה את העובדה, והיא מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות בשר, ותראינה באחו. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רעות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. והנה הוא נרדם שוב וחולם חלום נוסף. הפעם הוא רואה שבע שיבולים עולים בקנה אחד, בריאות וטובות. והנה שיבולים דקות ושדופות כדין צומחות אחריהם. ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הבריאות המלאות, ויקץ פרעה, והנה חלום. ושוב, החלום הזה לא היה סתמי. קודם כל, העובדה שהוא נכפל, כפי שהוא אומר, הכתוב בהמשך, על הישנות על חלום, כי ממהר האלוהים לעשותו. לכן, גם לעובדה שהוא בא פעמיים, הוא חלק מן הפתרון. אבל עוד לפני שניגשים לפתרון, הרי העובדה שהדבר הזה בא אליו, וכנראה שהחלום הזה לא היה עוד חלום, אלא משהו עוצמתי, משהו פנימי שעורר אותו, ואכן, ויהי בבוקר ותיפעם רוחו. ומיד וישלח ויקרא את כל חרטומי מצרים ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו, ואין פותר אותם לפרעה. כבר עיר רשי ואין פותר אותם לפרעה, לא שלא פתרו לו, הציעו לו פתרונות שונים. אמרו לו שבע, תארת שבע בנות ושבע, וכל מיני רעיונות נתנו לו. אבל אין מי שפתר אותם לפרו במובן הזה שלא היה מישהו שפתרונו שהציע התיישב על ליבו ועל דעתו. הוא אשר אמרנו קודם, יש פתרון שנוגע לאמת הפנימית, יש פתרון שחש החולם שאכן זהו הדבר, זאת הנקודה שמיישבת ומשקיטה את ההבנה של הדברים, שהיא באמת קולעת אל המטרה. הרבה פעמים אנחנו מכירים תופעה כזאת, יש לנו איזה זיכרון עמום ומישהו מנסה לעורר בנו את הזיכרון והוא מציע אולי זה היה מה שאתה זוכר ואולי מישהו אחר אומר זה מה שהיה זה מה שאתה זוכר ועד מישהו אומר משהו ואומר או כן כן זהו, זה הדבר, זה הדבר שבאמת מבטא את העניין, זה הדבר שבאמת, אני עכשיו נזכרתי זה נכון כך, כך גם כשפותר חלום מגיע לנקודת האמת, אז פתאום עולה וצף החלום, והוא מגיע לאיזה מין התחברות, לאיזה מין ודאות פנימית, אכן זה הדבר שדיברנו בו. ואכן, כשמחפשים פותר חלום, מופיע שר המשקים ומציע את יוסף. אכן, יש מישהו שיש לו ניסיון בכל הדברים האלה, יש מישהו שאכן הוכיח את כוחו ואת יכולתו בדברים הללו, וכיוון שכך, אנחנו יכולים להיעזר בו פעם נוספת. והוא באמת מוזמן ומוזנק אל פרעו, והוא אמור לספר את הדברים. והי כאשר פתר לנו, אומר שאר המשקים, כן היה, אותי ישיב על קני ואותו תלה. ובכן, יש פה מישהו שהצליח לנבא את העתיד באמצעות פתרון החלום. זה האיש המבוקש בעת הזו. וישלח פרו ויקרא את יוסף וירצו מן הבור, ויגלף ויחלף סמלותיו ויעלבו אל פרו. ואמר פרו אל יוסף, חלום חלמתי ופותר אין אותו. ובכן, לא מצאתי מי שיפתור אותו. כל הפתרונות שהציעו לי, לא, לא, זה לא זה. ואני שמעתי עליך לשמוע, למור, תשמע חלום לפתור אותו. יש לך יכולת לשמוע מתוך החלום ולפתור את החלום. דהיינו, הפתרון מונח בתוך החלום. ההתרחשות שמופיעה בחלום היא המפתח להבנת הדברים. הנתונים כפי שהם מופיעים בתוך החלום הם המפתח לפתרון. ויען יוסף את פרעה לאמור בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. היינו, זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא, הוא זה שגם בא לחלומות, הוא זה שגם נותן איזה שהם איתותים ביחס למה שעתיד לקרות. החלום הוא צינור שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מעביר מסרים לבני אדם, לא בכל חלום ולא בהכרח שכל פרטי החלום, אבל חלום, כפי שכבר אמרנו בו, יש פה אחד מ-60 שבנבואה. ופה מתייצב יוסף ומתייצב לפני פרעה, והוא מקשיב לחלום. והוא חוזר על החלום ועל פרטי החלום, ומתוך ההתבונות בפרטי החלום, הוא מציע את הפתרון. הוא מציע את התשובות. הוא מציע את הדברים. ואכן, בלי להיכנס כרגע לפרטי העניין, שזה כבר עניינה של פרשת מקץ, אבל אנחנו מוצאים פה שוב את הרעיון של פתרון של הפרטים מתוך ההתרחשות, מתוך ההוויה שקורית, והוא מסביר כל פרט ופרט, הוא מראה כיצד הדברים הללו אכן עולים ובוקעים מתוך החלום, ומכוח זה הוא גם מסביר את היקפה לחלום, על ישנות החלום, זה בא פעמיים, כי גם זה חלק מן המסר, כי ממהר האלוהים לעשותו. הדבר החשוב והמעניינתק הוא פה, שיוסף איננו מסגל לעצמו כישורים כאלה. הוא אומר, זאת אינטואיציה פנימית, זו חוכמה שהקדוש ברוך הוא לימד אותי, נתן לי, ובעצם זהו דבר השם. והוא רק נתן לי איזושהי יכולת לפצח ולהציע לפניך את הדברים. הדבר המעניין הוא והמרתק הוא שלאחר נאומו של יוסף, אכן הקדוש ברוך הוא שהאיר את עיניו, היה בו כלי כדי לקרב אותו, אבל באמת פרעה מיד מיד לוקח את הדברים והוא מיד מזדהה איתם, הוא מרגיש שהדברים באמת נוגעים אל העניין, זאת לא אמירה מן השפה ולחוד, זהו באמת פיצוח פנימי, ויטב הדבר בעיני פרעה, ובעיני כל עבדיו. וכן כולם מרגישים שפה נאמר פתרון משמעותי. ואמר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו. הנה כי כן, אנחנו מוצאים שזאת הייתה נקודה. הכישרון לפתור חלום, הכישרון לחדור להבנת הסמלים והנתונים העולים באירוע החלומי, הם המפתח להבנת המציאות. כפי שכבר אמרנו קודם, המציאות משתקפת בחלום, אבל החלום גם מוביל ומאותת אולי לאן המציאות הזאת שמשתקפת בתוך החלום תלך ותתפתח. שבת שלום וכל טוב.